מתחיל בביצה, אם פוחתים את הנר מפני שהוא עושה כלי. אז היא לפחת את הנר, ואופן עשיית הנר בצורה הפרימיטיבית ביותר שיכולה להיות. זאת אומרת, לקחת ביצה של יוצר, מה זה ביצה של יוצר? זה גלגל, זה כדור של טיפ. אין מי שראה כדרים פעם, אתם עושים גלים, הם עושים כדור של טיפ, שמים אותו על הגלגל, מסובבים את הגלגל, ואז תחיל בקו עובדים. עכשיו, יש אפשרות לעשות את זה בלי כדרות, אלא לקחת את הביצה עצמה ולעצב אותה בידיים. הדרך היותר פרימיטיבית זה לשים את האגרוף בתוך הביצה הזאת, ואז זה הופך לנר. כן? ולא שום פעולה אחרת מאשר לשים את האגרוף. הדבר הזה קוראים לפחות את הנר. הכוונים של ירדת רשת, כן? כלומר, אין פוחתים את הנר, למה? מפני שהוא עושה כלי, ואסור לעשות כלי ביומתו. למה אסור לעשות את הכלי הזה ביומתו? כי זה גמר דבר, וזה נראה כמלאכה, למרות שזה רק יסוד הרבנן, כי זה לא ממש עשיית הכלי וכדומה, אבל לא רצו להתיר ביומתו דבר שנראה כל כך אפק של הכל. בין עושים פחמינה ביומתו. הנר, כן, הנר שאת נשאר. שיש עוד דבר שהם עושים, אין עושים פחמים ביומתו. השאלה מה פתאום שלא יעשו פחמים. הרי מותר לעשות, להבעיר עצים ביומתו. אז למה שיעשו לעשות פחמים? כי גם הפחמים זה חומר בעירה.
אבל זה לא ישיר לצורך, אתה צריך קודם כל אחרים לעשות בעירה מיוחדת לעשות פחמים, רק את הפחמים.
אבל מה שצריך לעשות פחמים? כן, פחם, אני אחר כך צריך אותו.
אבל למדנו לפני, זה כבר שני שלבים לפני השלב
המחשב.
זה לא לגמרי פשוט, יש לפעמים פחמים שאני... ונגיד לא הכנתי, כן? אז טוב, יש מחלוקת, נכון, אתם צודקים, יש מחלוקת, האם דבר שיכולתי לעשות נר יום טוב, אסור לעשות אותו או לא. אז יכול להיות שזה תלוי בזה, אנחנו נראה שאפשר לפרש את זה קצת אחרת.
זה
לוקח
זמן לכם,
כמה זמן, שעה? שלוש שעות? אז עושים את זה בלילה, מחר בוקר, לפעמים. ואין חותכים את הפתילה. למה גם זה עתי עתי? הפתילה נחשבת מכלי. מכלי שמכילה את האש.
הפתילה זה הפתילה שאני...
הפתילה ששמים בתוך המר. זה כלי כי זה נושא עליו את האש. כלומר, הנר הוא כלי לשמן, והפתילה כלי לאש. איפה שמים אש? אין לי איפה להקים את האש, אני שם אותו הפתילה. גישה מעלנת, כן, נראות את הפתילה ככלי. ההשלכה של זה שחתיכת בד קטנה לא מקבלת טומאה, אבל פתילה כן. פתילה היא כלי, מה שנקרא חתיכת בד קטנה מאוד, אינה פתילה, לכן אינה מקבלת טומאה. רבי יהודה אומר, חותכה באור. מותר לחתוך את הפתילה באש. לכאורה מה זה משנה איך אתה חותך? עם סכין או עם אש? יכול להיות שלרבי יהודה, אם כן, יש דרך מיוחדת של חיתוך הפתילה באור שהיא מותר. אבל סתם לחתוך פתילה באור זה לא שונה מאשר לחתוך את הפתילה בסכין. אותו הדבר. אם כן, רבי יהודה מתכוון למשהו אחר. ואנחנו עוד נראה במה מדובר. עכשיו, ההסבר של אין פוחתים את הנר לפני שהוא עושה כלי, זה איך שפירשתי לכם את זה עם האגרוף, זה הפירוש של רש"י. אנחנו נראה מתוך דברי הגמרא שייתכן שאפשר להבין את פחיתת הנר באופן שונה. אבל בינתיים נסתמך על דברי רש"י, אתם רוצים לראות את רש"י, רש"י אומר ככה: ליטול, אין פוחתים את הנר, ליטול אחד מן הביצים של יוצר, ולדחוף אגרופו לתוכו לחקוק נר, קרוע זל ולעד, מפני שעושה כלי. חוזל, זה ככה שאמרו, ככה אמרו נר, בצרפתית עתיקה. ככה אומרים את זה עד עצם היום בספרדית של מיורקה. במיורקה, אני יודע. אני יודע, אני הכרתי פעם איזה גר במיורקה, אז הוא סיפר, ככה. צאצא של הניסים, לניסי מיורקה. טוב, גמרא. מה נתנה בפחיתת נר, מה נהו? כלומר, מי הוא התנה הסובר, מי הוא שזה ששנה, שלפחות את הנר ולעשות כלי, מנה זה כלי. כלומר, ההנחה היא שכל האיסור הוא בגלל שזה כלי, לא בגלל דבר אחר. כלומר, אם היינו מגדירים את הנר הפרימיטיבי הזה לא ככלי, אז היה מותר לעשות את זה ביום טוב. אז מי זה? אמר רב יוסף, רבי מאיר היא. תחיל לתת רבי מאיר, ביתניה, שערי שנים בברייתא. כלי חרס ממתי מקבל טומאה משנגמרה מלאכתו? דברי רבי מאיר, רבי יהושע אומר, משהתחרפו בכבשן. כלומר, רבי מאיר כן מדבר על, על השלב שלפני השריפה, הצירוף בכבשן, אלא השלב שנקרא נגמרה מלאכתו. מה זה יכול להיות? זה השלב שבו חקקת את הכלי עצמו.
האם אפשר באמת להשתמש
בזה לפני הכבשן? ודאי, אז מה שנעשה, הרי אם נקח ביצים של יוצא.
זה לא קשה, זה יש מלאכות.
לא, לא, כוסם שמר, לא יודע, למה לא? הוא אומר שהעתיד שמשתמשים בו הוא עתיד די קשה. ראית פעם את העתיד שמשתמשים בו לכדור? הוא עתיד מאוד קשה. כן, במיוחד גם כשמתחיל להסתובב הוא עוד יותר קשה. כן, העבודה הזאת שנראית כל כך פשוטה, כשמשתמשים את זה במצלמת וידאו, מצד האמת זה מאוד קשה. עשיתי את זה. טוב, אמר לי אביי, אבל אני לא מסכים מהפירוש הזה, לומר שנגמרה מלאכתו זה שחיקת הנר. ממה? מי אמר לך? דילמה עד כאן לא תאמר רבי מאיר עצם, אלא דחזה לקבולי בלידי. ייתכן שכל מה שרבי מאיר מחשיב את זה כבר כעשיית הכלי, זה שם, עצם, כן? למה דחזה לקבולי בלידי, שהרי הוא ראוי לקבל בו דבר. אבל האחר, למה יחזה לקבולי בלידי? למה יחזה? כלומר, זה גם הוא ראוי, דווקא הדבר, הנר הזה שאתה פוחץ אותו, אי אפשר להכניס בו שום דבר. אתה שומע.
כן, יש
לו... אבל זה לא נחשב לי כלי. כי זה נכון, אבל יש צריך קיבולת מינימלית כנראה. הקיבולת של השמן איננה נחשבת לזה שאתה יכול להכניס, כל דבר יכול לקבל נוזל. צריך שיהיה משהו מוצק שראוי להתקבל בו. ומה אפשר אתה להכניס בנר? הרי נר זה קטן מאוד. כן, זה נכון. אצבעו, אתה צודק. אבל יכול להיות שכאשר אני מכניס את האצבע, יש הרגע תגובת נגד של החומר, שגורם שבסוף זה שוב מתנפח, ואז הקיבולת היא קטנה מאוד. ואני נותן לגרור חצי, והעתיד עולה שוב, הוא אלסטי. ואז נשאר מעט. אז אומרת הגמרא, אפשר בכל זאת, חזה לקבול ידי, שיטה. אפשר לשים בו מטבעות קטנים. שיטה זה מטבעות קטנים.
כמה מטבעות?
זה מספיק, נגיד יש לך שניים, שלושה מטבעות, אתה רוצה להניח אותם באיזשהו מקום שזה לא יתגלגל, אתה יכול לשים על זה. אז מה עוד היום? ראית פעם את המטבעות האלה? המטבע הכי קטן שמצאו באימפריה הרומאית היה האובולה. כן, יש כאלה אפילו למכירה היום בעיר העתיקה. זה ממש כמה מילימטר. ממש קטן. אני לא חושב שזה מגיע לחצי סנטימטר. אז יכול להיות שזה מתכוון את הגמרא. פשיטא היה גמרא, יש חשיבות, וזה אנשים שומרים את הדבר הזה, לפעמים בתוך הנר הנפחת הזה. עד כאן בעצם ההסבר הראשון, מה שרב יוסף אומר, שהתנא הסובר שפקיטת הנר היא כלי, זה דעת רבי מאיר. וזה חולק על רבי יהושע. כן? אז לפי זה, מכיוון שאנחנו פוסקים הלכה של רבי יהושע, אנחנו לא נפסוק את ההלכה של פוחתין את הנר. נכון? לפי ההסבר הזה זה נכון, אז אין נפסוק הלכה של פוחתין את הנר. רב רבי אני מובע. שזה לא כלי. זה היה נכון אם זה היה השלב היחיד של הסוגיה, אבל מכיוון שיש שלב שני בסוגיה, אז אנחנו רואים שבכל זאת אנחנו נצטרך כך. אמר לי אבי, איקא דאמרי, יש אומרים, כלומר כשאומרים איקא דאמרי, הכוונה שחוזרים על הסוגיה בגרסה אחרת, בגרסה אחרת של הסוגיה. שאמר רב יוסף, רבי אליעזר ברבי צדוקי, זאת לא דעת רבי מאיר, אלא רבי אליעזר ברבי צדוקי. מה אמר רבי אליעזר? צדוק דתנן, שערי שלינו זה כבר משנה במסכת עדויות. אלפסין חרניות, כוונה מחורן, חורניות, טהורות באוהל המת, וטמאות במסע הזה. מה זה הלכת מחרמיות? זה בעצם הלכה שכוונה כאן צלחות. כן? לא מחווה. מה? בדרך כלל זה סוג של מחווה. כן, אבל כאן במקרה זנן הכוונה במין צלחת שיתכן שמכניסים אותה לאש. השאלה באיזה שלב מתחילים להשתמש בזה. החורנים הם אנשים מאוד פשוטים שלא אכפת להם האם הכלי כבר הושלם או לא הושלם, ולכן הם משתמשים בבצק המוכן לעשות ממנו כלי עוד בטרם נכנס לכבשה.
יש אופנות,
אין כבשה. כן, אתה כבר תשיב את זה על האש, זה כבר יסתדר. עכשיו, ההלכתים האלה יש להם עוד תכונה המעניינת, זה שאין להם בקיבול. הם שקופים.
אז למה הם משתמשים ללאפ?
כן, לשים בשר, לשים פייקים, דברים כאלה. כלומר, כדי לעשות מה שנקרא כלי כדר, כלי ללא נוזל. אז הם משתמשים בזה, אבל זה לא עם כיבול. יש לנו כלל, מתי יש טומאת מת בכלי, יש לו בכיבול. אין לו בכיבול, אנחנו מחליטים אותו לרד המת, נשאר טהור.
זה נקרא עדיין כלי?
זה כלי לעניין מסוים, כן, אבל לא לעניין זה. לא נחשב כלי. אומר אם כן התנא קמא, תלפסין חרניות טהורות ברד המת, וטמאות במסע הזב. למה? כי הזב מטמא גם דבר שאין לו כיבול המת, הוא מטמא גם בהסק. מה זה הסק? כן, היוד סמך סק, על ידי שהוא מזיז את הדבר גם באופן לא ישיר. וכאן אנחנו לומדים כלל, אם כן שלא צריך שיחשב ככלי, אלא רק שהוא ראוי להסות. ולכן הזב מטמא את זה במסע. זאת אומרת, אם ישימו את זה, אם לזב יש תרמיל גדול, ועל התרמיל ישימו את המפסים האחורניות, למרות שזה לא נגע בזב כלל וכלל, זה נטמא. נטמא במסע.
למה זב יותר חמור מבחינת תומר?
כי הוא מטמא בהסת. מה שאם כן, אוהל המת שלא מטמא דבר שהוא צמיד פתיל, זאת אומרת, דבר שיש עליו מכסה, זה המכסה קשור, אז מה שבתוך הכלי לא נשמע.
כן, זה רגעתי, אבל למה כהגדרה מהותית, למה אחד יותר חמור? למה זה, אני אתם התחשבתי שהמת...
למה, כתוב, וישלחו מן המחנה כל צרוע, וכל זב, וכל תמיל הנפש. אם כן, צרוע מחוץ לשלוש מחנות, זב מחוץ לשני מחנות, תמיל הנפש חוץ ממחנה אחד. לכן מותר להכניס אפילו מת לתוך הר הבית, אין איסור. רק לתוך מחנה שכינה אסור, לתוך המקדש אסור להכניס אותו. מה שאם כן הזב, אסור לו להיכנס גם להר הבית. בצרוע אסור לו להיכנס לירושלים. כלומר, זיבה חמורה מתומצמת. מדוע? בגלל שהזיבה איננה הכרח טבעי. המוות, יש לנו מין נסיבות מקילות למוות. כי הרי איך אפשר שלא למות? מה שאין כן הזר, אפשר גם לא להיות זר. אבל זה לא חמור כל כך, כיוון שזו מחלה. זה לא דבר הנגרם באופן ישיר. זאת מחלה, זאת אומרת, זה חוסר שמירת הבריאות. הצרה עוד יותר חמור, כי זה בא מלשון הרע, שזה באמת היה אפשר להימנע. כלומר, הטומאה גדולה יותר לפי מידת אחריותו של אדם. זה נכון שטומאת מת חמורה יותר מבחינות אחרות, מבחינות ההתפשטות שלה. כן? יכולת ההתפשטות של טומאת מת הרבה יותר גדולה. לכן נקרא, בלי אבות הטומאה. אבל מבחינת החומרה של הטומאה, טומאת זאת יותר חמורה. לכן אנחנו רואים גלפסים חורניות, טהורות באוהל המת. היום כאן אנחנו מדברים בתחומה וטהרה, יצא לפני כמה ימים, לפני שבועיים, ספר טהרה של הרמב״ם בהוצאת פרקל. כך שמתוך 12 פרקים חסרים עכשיו רק 3. זה חדשה טובה לכל מי שאוהב ללמוד רמב״ם. ירושלים ובני ברק. זה הוצאת פרנקל, זה ההוצאה הכי טובה של הרמב״ם שיש עד עכשיו, חוץ מכרך אחד שהוא בעייתי, זה כרך זרעים. הרי בספר המפתח, בסוף יש להם ספר המפתח עם הפניה לכל הלכה, לכל האחרונים החשובים שדיברו בנושא הזה. נגיד הלכה מסוימת, עיין בשאלות ותשובות זה, עיין בזה וזה. ובסדר זרעים הביאו כל מה שקשור בענייני שמיטה, כל מה שנכתב בנושא הזה, חוץ מכתבי הרב קוק, שאת זה הם שכחו להתקנן. למרות שבחוברת הניסודית הם הביאו מהרב קוק ובפסה האחרונה לא הביאו. כן, ואז הרב ואברהם שפירא אמר שאסור לקלוט את הכרך הזה. טוב. נגיד שם זה פחות בולט. נראה מה יהיה בהלכות מלאכים והלכות הנדרים, שגם על זה הרב קוק כתב הרבה. טוב, בואו נחזור לזה. לפעמים חורניות טהורות בעולמות ותמות במסע הזב. רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, אף טהורות במסע הזב לפי שלא נגמרה מלאכתם. כלומר, רבי אליעזר ברבי צדוק אומר שכל דבר שהלפעמים חורניות לא נגמרה מלאכתם. למה? כי זה יותר גרוע מהנר הנפחת. כי הנר הנפחת יש לו בקיבול, האלפסין החורניות אפילו בקיבול אין להם. זאת אומרת שמה שמפריע לרבי אליעזר ורבי צדוק בדיוק של הגמרא זה שאין בקיבול, כלומר עשיית בקיבול היא הקובעת את עשיית הכלי, למרות שלא נפרס בכבשן, למרות שלא עשו לו את כל המלאכות שלו אחרי זה. אם כן, רבי יוסף אומר, התנא שלנו שאומר שפריצת נר היא כלי, זה רבי אליעזר ורבי צדוק. אמר אביי, וכאן על זה שאל אביי לרב יוסף, דין מה עד כאן לא כאמר רבי אליעזר ורבי צדוק, אתה מילד אחד ולקבולי במידה, אבל אחר למה אחד זה? כלומר, אולי כל מה שאמר רבי אליעזר ורבי צדוק, שזה נחשב כלי ברגע שפוחתים אותו, שיש נותנים בו בקיבול, ושם ראוי בכל זאת לקבל משהו, מה שנקן הנר הנבחרת של יכולת קיבולי קטנה, זה אומר לו, חזה לקבולי בפשיטה, יכול לקבל בו מטביעות קטנות. כן, כלומר, לפי הגרסה השנייה, על זה אמר אביי את הקושיה שלו לרב יוסף, ועל זה ענה לו רב יוסף. עד כאן זה ברור? נפלא, אז אפשר להמשיך. אגב, זה לא לגמרי פשוט הנקודה הזאת. הייתי מציע לכם, עד עכשיו הסברנו לפחות את הנר, הכוונה שאנחנו לוקחים ביצה של יוצר, פוחבים בו את האגרוף, ואז נעשה מזה נר. מחמה, מטיפ. אז לזה התוספות יש לו מספר קושיות. תסתכלו בתוספות למעלה, אין פוחתין את הנר, פירש רש"י ליטול אחד מן הגולמים של יוצר ולדחוב אגרופו בתוכו ולחקוק נר שעושה כלי. ותימה? פשיטה זה אסור. אם כן, אם זה ככה, אז מה שעשה ברור שזה אסור. והרי הגמרא מתלבטת. ואפילו אין עושה כלי גמור, מכל מקום אסור להתחיל את הכלי. כלומר, לפי דבריך אתה רש"י, בעצם כאן זאת התחלת כלי, גם התחלת כלי אסורה. נכון שזה לא איסור דאורייתא, שעל זה לא חייבים מיתה, ולא חייבים מלכות ולא כלום, אבל אסור, אסור דרבנן. ועוד קשה, עוד קושה יש. מה היא כאמר עליו הגמרא? למה אמרו על זה בגמרא, ממתי מקבלים תשומה משעה שנגמרה מלאכתם? הואיל והווה כלי, כיוון והווה קודם אפייתו בתנימות. אם כן, אבי כלי אדמה. וכלי אדמה אין מקבלים טומאה. יש לנו כאן, כלי אדמה או כלי גללים או כלי אבן אינם מקבלים טומאה. אבל לא, חרס אפוי, זה לפני עשייתו.
במצב הטבעי.
במצב הטבעי אינו מקבל טומאה. טוב, אפשר לענות על זה שזה לא לגמרי קשה. מדוע? משום שכוונת רש"י היא, הנה פה יש לו יותר גדול. יכול להיות שכל מה שאמרו שכלי אדמה אינם מקבלים טומאה זה כלי שיעודו להישאר כלי אדמה. שלום וברכה. זה לך אחריך. לגבי המצאת השערים זה הגירה שלו. מה? 144? כולל המצאת השערים. יכול להיות שכל מה שאמרנו שכלי אדמה אינם מקבל טומאה זה בכלי שיעודו להישאר כלי אדמה, אבל כאן זה כבר כלי ויעודו להיות כלי חרץ שיצרף בכבשן. אם כן, יכול להיות שבמפק הזה כן מקבל תשומה, יכול להיות שזאת הבנת רש"י, אבל זה חידוש, כן? התוספות לא חייב לקבל את החידוש הזה. כל כלי, כל זמן שהוא רק כלי אדמה אינו מקבל תשומה. לכן לתוספות מאוד קשה לקבל את הפירוש שנתנו, כן? לכן נראה לפרש. אנחנו נמצאים, אם את יכולה רוצה להראות לך, בוא נו. אנחנו בתוך התוספות, לא, את בכלל לא בעיני. גם את לא בעיני. לכן נראה לפרש. כמו שכתוב, לכן נראה לפרש, באמצע התוספות. אני נמצא.
זה קשור, לכן, במכתב ראשי, לכן נראה לפרש, ואין פוחתים את הנר, אז יש לו איזה חידוש עצום לגבי אופן עשיית הנרות. איך אנחנו היום עושים נר, נר חרס? לוקחים חמאה, מאבדים אותו, נותנים לו צורה, אנחנו נותנים לה כבשן נקודה. ובגלל שיש לנו היום תנורים חזקים מאוד, שאפשר להגיע איתם לחום גבוה, תוספן קצר. בסדר, אבל יש לנו, אבל אז עדיין נחשבת לי אדמה. אבל בזמן הגמרא, היה קשה להגיע מיד לחום הזה, היו קודם כל עושים אפייה הראשונה ואחרי זה צירוף בכבשן. לכן נראה לפרש, ואין פוחתים את הנר שכך רגילים לשום באווירו, קודם אפייתו, קש או דבר אחר כדי לשמור האוויר בשעת אפייה שלא יפור המחיצות יחד ויסתום האוויר. כלומר, באפייה הראשונה היו ממלאים את הנר בקש. עכשיו, אם היו מכניסים את זה ישר לכבשן, אז באמת הקש הזה לא היה נשאר ממנו שריד. אבל שכן שזה רק אפייה, נשאר איזה שרידים של הקש הזה. ואז מה עושים לפני שמכניסים לכבשן? עושים ככה, נכון? מוצאים את השרידים של הקש. כן? ולאחר אפייתו קצת מסלקים אותו דבר שבתוכו, והסילוק הזה זה נקרא לפחות. ועל זה כאמר אם פוחתין את הנר, כלומר שאין מסירים מה שבתוכו, זה יביא כמו גמר כלי ונגמרה מלאכתו. כי הרי זה כבר לא כלי אדמה, שכיוון שנאפה, זה כבר חרס. זה עוד לא גמור, אבל אפשר לקרוא לזה כבר גמר מלאכה. זה כבר ראוי במידה מסוימת לשימוש. ולפי שרגילים לאחר שסילקו מה שבתוכו, שמחזירים אותו לתנור כדי לצרפו היטב, בגלל זה כאמר בגמרא, בגלל זה שאלו בגמרא, מה נתנה לפחיתת נר, מה נהי? מי הוא זה שסובר שפחיתת נר וכבר עשיית הכלי? וכאמר רבי מאיר מי, ולכן אמרו, באמת יש טענה שאומר שלמרות שלא צריכו בכבשן, זה אפשר לטענה של פחית כלי, וזה דעת רבי מאיר. וכאמר שאמר רבי מקבלים רק שסילק מה שמסימים בתוכו, אף על פי שלא יחזירו אותו עדיין לתנור, על מה אם כן לפחיתת נר היינו גמר כלי. זה סוג של מטיפתי, בדיוק. זה גמר כלי. ורבי יהושע כאמר, ואילו רבי יהושע מה הוא אומר? מי שיצרפו בכבשן. זאת אומרת, הוא לא אמר מי שיעפו. הרי רש"י כאילו מדלג פה על שלב. יש פחיתת הנר, כלומר, יש מתן הצורה, יש אחר כך האפייה, ואחרי זה הצירוף בכבשן. כן? ואינו כלי, אז שיחזיר אותו לתנור כדי לצרפו. אם כן, לדיבה, פחית אהבה, שריה. לפי דעתו של רבי יהושע, הפחיתה עדיין הייתה מותרת ביום טוב. זאת אומרת, לפי רבי יהושע מותר לקחת את הנר הזה, החצי אפוי, לעשות לו פו ולהשתמש בו. Okay? מה שאין כן, לפי רבי מאיר, שהדבר הזה גם כן עשו. גם כן. אבל לפי התוספות, אם כן, לפחות את הנר, כלומר להכניס את האגרוף לתוך הטיפ, אין בזה כל יסוד. אין פה גורם הנחה, כיוון שזה לא מקבל כלי, כיוון שזה לא נמצא כלי, כיוון שזה לא מקבל תאומה ולא כלום, כיוון שזה רק כלי אדמה. לא, לפי התוספות, סליחה, זה אסור, אבל לא בגלל, סליחה, זה אסור, אבל לא בגלל שזה כלי, כי מצד כלי זה באמת לא כלי, אלא בגלל שזה התחלת כלי, אסור להתחיל לעשות כלי. סליחה. זה כלום באמת. זה קצת שמן, זה כתב איזה טמפרטורה זה. זה בקושי מגיע ל-60 מעלה.
אני לא מתחיל
את התחלת עשייה.
גמר
כלי
זה רק כשמכניסים.
התחלה של, זה בדיוק המחלוקה עם רבי מאיר רבי יהושע, שלדעת רבי מאיר זה משעה שאתה עושה לפו, לדעת רבי יהושע זה רק כאשר אתה מכניס לכבשן. כן. אבל זה כן, יש בקרמיקה, יש שלב שבו שמים את הגלזורה, יש שלב שינה, אבל יש כבר אפייה ראשונה. כן, זה לא פוספורט. טוב, נמשיך. תנור הבנן, אני בתוך הגמרא עכשיו, מלמטה צריך לספור 2, 4, 6, 8, 10 שורות מלמטה, 10 שורות מלמטה. כשכתוב תנור הבנן, שנו רבותינו. אין פוחתים את הנר, ואין עושים אלפסים חורניות ביום טוב. רבן שמעון גמליאל מכיר באלפסים חורניות. כן, זה בעצם נושא שעד עכשיו לא דיברנו עליו. כן, האם מותר לעשות אלפסים חורניות ביום טוב, או אסור לעשות אלפסים חורניות ביום טוב? מה זה אלפסים חורניות? בעצם, אני הסברתי לכם, אבל כאן הגמרא מתחילה להתלבט בעצמה מה זה. מה עם חורניות? מה זה? אמר רב יהודה, עירניות. תודה רבה. מה עירניות? מה זה עירניות? הוא מדבר בשפה שלו. אמר, הבא יהיה, סוף סוף יש לנו פירוש, צעי חתלייתה. יפסים זה סוג של מחבת. זה צעי חקלייתה. כלומר, זה היפסים של החקלאים. זה מה של אנשי הכפר הפשוטים. למה רבן שמעון גמליאל מכיר לעשות? הוא אומר, זה לא כלי בכלל. סך הכל זה רק עריכת בצק קצת, עריכת טיפ. אבל זה לא רציני. מה? למשל, האם מותר, לפי זה תשאל שאלה, האם מותר, יש לי איזה חתיכת נייר כסף, כבר חתוכה ביום טוב. אני רוצה לשים את זה בתנור, אבל קצת ככה, להרים ככה בשביל לשים בתוך זה איזה דג או משהו כזה. זה בדיוק תהיה השאלה, אם זה מותר או אסור. אז רבן שמעון גמליאל מכיר, חכמים עושים. והלכה היא? לא כתוב כאן. לא כתוב כאן, לא יודע. מה? מה? לא יודע. אבל יש יודע, צריך להסתכל במקומות הבלקן, אין רמז. לא יודע. ואין עושים פחמין. עכשיו זה ציטוט של המשנה. כן, המשנה אומרת שלא לעשות פחמין. לכאורה, פשיטה, למה איך זה? אז זה פשוט. למה זה ראוי? כן? הרי זה לא... כלומר, לחימום. אבל גם העץ הוא טוב לחימום. אם מדובר על דישול, איך אתה עושה פחמין?
אני יכול לעשות את זה מתירס, אני יכול לעשות את זה מעץ מהאופן.
אז גם
תירס,
ואתה לא יכול לשרוף תירס. כל חומר שאתה רוצה ממנו כחמין, אתה יכול לעשות ממנו גם בעירה.
זה לא אותו חום, נכון? אבל זה לא אותו עצמת חום ולא משך גם
כחמין. בסדר, אז זה לא מספיק כדי להתיר על זה. לכן הוא אומר, מה פשיטה, למה איך זה? תניר רבי חייא, רבי חייא אומר, לא מצריכה אלא למוסרן לעוד ירים לבוא ביום. כלומר, כל השאלה נשאלה, הרי מותר, משתמשים בפחמים במרחץ. וכן, כאן אומרים לך, אל תמסור את הפחמים לעוד ירים, בו ביום, ביום טוב, אלא אתה צריך מערב יום טוב למסור להם את הפחמים, כדי שיעבירו את הפחמים האלה ביום טוב. אבל אסור להכין את הפחמים משום תרחה של יום טוב, כלומר, יש שימוש לפחמים במרחץ. לא מבין, אז מי זה הייתה שיש להגמרה למה איך זה, אם אתה יודע שיש מרחץ ושבמרחץ משתמשים בפחמים? כנראה שהגמרה לא ידע שמותר לי להבעיר את המרחץ ביום טוב. אז איך פתאום מכן יודע? אז בואו נראה, כן? אומרת הגמרה, הוא בו ביום נשאר ואיך אם מותר בו ביום להבעיר פחמים במרחץ, הרי אסור להפעיל מרחץ ביום טוב. זה גמרא מפורשת במסכת שבת, שאסור להפעיל מרחץ ביום טוב, לחמם את המרחץ. זו גזירת חכמים, למה עשו את זה? כן, כי משום שבת. שהיו עוברי עבירה שהיו מבעירים את המרחץ בשבת ואומרים מאתמול לכאן. אז כמתנו עוברי עבירה עשו בשבת ועשו ביום טוב לפני השבת. אבל עדיין הייתה תקופה שהיה מותר להיכנס למרחץ, לא על מנת להתפחד, אלא על מנת להזיע בלבד, כמי שהיה מקובל אז. סאונה, אחר כך היו מרחצים במים קרים, לא במרחץ. זאת אומרת, אחר כך גם את זה עשו. זאת אומרת, זה הגמרא כדאמר, אבל להזיע וקודם גזירה. אם כן, כל מה שנאמר שאסור להכין פחמים, האמינה מהמחשבה שהיה מותר לעשות את זה, ולכן המשנה צריכה לבוא לאסור, זה היה בתקופה שעדיין היה מותר. להיכנס למרחץ על מנת להזיעה ולפני הגזירה. לפני שגזרו את זה, החנן מלהזיע זה כל מיני בגזרה, לכן צריך פה להגיד שמשנתנו מדברת במצא באופן כזה, ובכל זאת אסור להכניס את הפחמים בשביל זה. זה היה מותר להכין בערב יום טוב, זה היה מותר בתקופה שהיה מותר עדיין להשתמש במרחץ בשם הזה. קוראים פה ההווי של תקופת בית שני, ההווי רומאי. מה? עכשיו אסור הכל, אסור לעשות פחמים ביום טוב. גם אסור להכין פחמים למרחב בערב יום טוב, כיוון שאסור להכין את המרחב ביום טוב. אסור. אבל מותר להכין אותו בערב יום טוב, ולהיכנס בו בערב יום טוב. לכבוד יום טוב. אפילו גם על מלאכת יפחת. זה בלי יום חול, ערב יום חול. זה מותר. נכון, ואחר כך נאסר. ואין חותכין את הפתילה לשניים. אבל באור אומרת המשנה שמותר, נכון? למה מותר באור? מה ישנה בסכין דלה? למה את אומר בסכין שלו? וכם מתקן מנה, כי הרי הוא מתקן כלי. באור נמי כם מתקן מנה, גם באש אתה סך הכל מתקן כלי. אז למה המשנה מחלקת בין סכין לבין אש? כדי לחתוך את הפתילה. בדרכה. גם היו חותכים פתילות בסכין. אני בעצמי חתכתי פתילות בסכין. תענה רבי חייא, אני לא נותן לך תירוץ, בשביל מה להסתבך. חותכה באור בפי שתי נרות. כלומר מדובר על פתילה ארוכה, ואני שם אותה בשני קצוותיה, בשתי נרות, ואני מדליק את האמצע.
אתה שם את זה?
יש לי שתי נר, נר ועוד נר, ואיזה פתילה ארוכה. אני את האמצע מרעיל, ואז בעצמו נחתך. וזה הדלקה, זה הדלקה עצמה. זאת אומרת, ניכר במעשה שלי, שאני עושה לצורך הדלקה בלבד, לא לשם תיקון כלים.
אבל גם חותך וגם מדליק אצלנו.
נכון. הדלקת נר מותר ביום טוב. מה שעשיתי זה לא נכון, אבל אתה בגלל פור אסורה ביום טוב. אבל זאת פנים. מי זה לא לגמרי פשוט, מי שמאנס ולא הספיק להכין אש בערב יום טוב, ולא שום דרך להשיג אש אחרת, מותר לו להדליק גפרור אחד. כן. מותר לו להדליק גפרור אחד, משום שאנחנו סומכים על דעת כמה ראשונים שאומרים שהבערה שהיא קלה בידי העשות, זה הדוגמה של גפרור, מפרת גם ביום טוב. על כל פנים, כאן אתם רואים פה, מה שאני עושה, חותכה באור בפי שתי נרות, אני בעצם עושה מעשר הדלקה. אם אני עושה מעשה, כלומר, נכון שאני מתכוון גם לחתוך פתילה לשניים, אבל בסופו של דבר זה לשם השימוש המותר ביום טוב באופן מיידי, זה הכוונה.
חוץ אם אני חותך את זה אחד, אין שניים, ואני משאיר את זה עם אש ואני משאיר את זה דלות, אז זה ברור שעשיתי את זה לבדוק.
זה נכון, אבל אתה שם מבזבז עכשיו חצי פתילה, היא תצרף. נכון? אמר רב נתן בר אבא, אמר רב, מוחתין את הפתילה ביום טוב. מהי מוחתין? מה פירוש המילה הזאת? אמר רב חנינא בר שלמיה, משמי דרב לעדויה חושך, להעביר את החוש, את השחור שבה. למה זה מותר? ולצורך הבאר. תנא בר כפרה, שישה דברים נאמרו בתפילה, שלושה להחמיר ושלושה להקל. להחמיר, אין גודלין אותה לכתחילה ביום טוב, ואין מבהבין אותה באור, ואין חותכין אותה לשניים, אין חותכין אותה לשניים. אני יודע שזה דברים שאנחנו מחמירים, כל הדברים האלה הם עבודה גדולה. אל תשכחו שאז היו מדליקים הרבה נרות, וכל הנרות בבית היו בפתילות, כן? ולכן בכל חדר היו צריכים לקבל פתילות, וכן זאת עבודה שלוקחת הרבה זמן, ודורשת הרבה מיומנות. לא נתנו לעשות את זה ביום טוב. להקל, שלושה דברים להקל, ממעכה ביד, שזה כלי אחר יד, ושורה בשמן, לא מצריכים ממנו לשרות את הפתילה בשמן עוד בערב יום טוב, וחותכה באור בפי שתי נרות. ואם כבר הבאנו דברים של רב נתן בר אבא, אז ממשיכים. ואמר רב נתן בר אבא, אמר רב, עתירי בבל יורדי גיהנם הם. העשירים של בבל יורדים לגיהנם. אנשים רעים. למה? כי הא דשבתאי בר מרינוס יקרא לבבל. קרא פעם לשבתאי בר מרינוס שהגיע לבבל. כשאומרים בבל בגמרא אין הכוונה לכל בבל, אלא הכוונה לעיר בבל. בעם מן היהום עסקה, ביקש מהם לעשות איתם עסקים. זה מעסקים שילבו לו סכום ושיחלקו ברווחים וכו', כן? כדי שהוא יסתכל, זאת אומרת, זה דבר שמבחינתם לא עולה כסף, זה רק השקעה, והם עוד מרוויחים מזה. זה דומה לריבית, אבל זה לא ממש ריבית, זה יותר עסקה המפורסם, כן? שמתחלקים בחצי הרווחים. ולא יהבו לי, לא נתנו לו. מזונה, הוא ביקש מהם מזון, לפחות אז אם כבר אין לי במה לחיות, כיוון שאתם לא מוכנים שאני אעבוד, לפחות תנו לי לאכול. מזנם אל הזיון. גם לתת לו מזון לא רצו לתת. אמר, הנה, אלה, מערב רב כעשו, באים מן הערב רב. לכתיב, ונתן לך רחמים ורחמך. כל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו. וכל מי שאינו מרחם על הבריות, ידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו. ואמר רב נתן באמריו, הנה עוד פעם מביאים אותו, אם כבר אז כבר, כי למה מביאים אותו? כי הוא נדיר, האמורה הזה. אז האמורה נדיר, כשמביאים אותו, מביאים לכל מה שהוא מביא, כל מה שהוא אומר. לא, אבל זה מצוי. הרבה פעמים כשאתה רואה איזה אמורה ככה, שפתאום קצת, אתה לא מכיר את האמורה הזה, הגמרא מביאה איזה 4-5 דרשות ממנו.
כן, אבל אם נגיד במסכת
לא, לא, לא. זה מקום אחד, מקום אחד. הנדיר
הוא שרק הוא לא כל אחד.
כן. שכל מי שהוא מזרעו של אברהם אבינו, מרחם על הבריות. יכול להיות? לא יודע, לא יודע. ואמר רב נתן ברבה, אמר רב, כל המצפה על שולחן אחרים, עולם חשך בעדו, שנאמר, נודד הוא ללחם איה, ידע כי נכון בידו יום חושך. רב חסדא אמר, אף חייו אינם חיים, תנו רבנן, שלושה חייהם אינם חיים, ואלו הן, המצפה לשולחן חברו, ומי שאשתו מושלת עליו, ומי שייסורים מושלים בגופו. כן? כן. זה אגב שלושת הדברים שקרו ליום. כן? מלבד רכושו, אשתו משלבו, וייסורים היו בגופו. תדבר אחת, אני לא תדבר. ויש אומרים, אף מי שאין לו אלא חלוק אחד, למה? אין לו אלא חלוק אחד, אז יש לו קימין. ככה זה רש"י. אז למה אתה נקם, למה זה רק יש אומרים, למה אתה נקמה לא אמר את זה, ויש את הנקמה, אפשר עם עין ומענה. הנקמה אומר, הוא יכול לעיין בבגדיו, זאת אומרת לטפל בקימין. אז אין, אי אפשר לומר עליו שחייו אינם חיים. כן. כן, כן. לא, לא. לא, לא. זה נקרא חייו אינם חיים. עולם חשך בעדו. כן, העולם אינו שמח, אבל אינו שמח זה עוד לא אומר שאינו חיים. כשאומר אף חייו אינם חיים, אם אתה בא לשלול את עצם המציאות שלו, זה בכלל לא חיים ראויים להיות נחיים. כן. יש ביטויים אחרים איפה שנאמר חייו אינם חיים על אנשים אחרים, למשל הרחמנים, כתוב חייהם אינם רחמנים. כן. בגלל שהעולם אכזרי, אז הרחמן הוא מזדעזע מהאכזריות של העולם. אפשר לקרוא כך. אבל יש לזה בין רחמן למרחם. המרחם, יש לו מידה טובה, אבל אין לו זעזוע של העצמיות שלו. הרחמן, כל עצמיותו מזדעזע. טוב.